שלום לכולנו. אנחנו לקראת הסוף, לא ממש, אבל יחסית לתמונה הגדולה שאנחנו רואים. וכפי שאמרתי, בשבועות הקרובים אנחנו ניקח פרשייה ונראה איך היא קשורה לחומש שבו היא נמצאת. זה יכול להיות כמו היום, לקחת פרשייה שחוזרת על עצמה בספר דברים. אותה הלכה בסיסית נמצאת פה ופה, אבל עם הבדלים ביניהם. ואז לראות, רגע, היא נמצאת בספר שמות, היא נמצאת בספר דברים, זה אותו דבר? זה לא אותו דבר? מה היחס ביניהם? ואם זה לא אותו דבר, וכמובן שזה לא אותו דבר, אז אנחנו נשאל במה זה שונה, ודרך ההתבוננות על השוני, נוכל בעצם לזהות את העיקרון, את ההבנה מה בעצם יש לי בספר שמות ומה יש לי בספר דברים. וכך אנחנו בכל שבוע נלך למקום אחר וננסה להבין איך בעצם חן החומש על פרשיותיו, כמו שאמרנו בכותרת. איך באמת יש קשר בין הדברים ואיך הדברים הם נקודות מבט שונות. זאת אומרת שהתורה מסתכלת על העולם מחמש נקודות מבט. וכל נקודת מבט גוזרת איזושהי מכלול שלם של השלכות, מכלול שלם של תובנות, ואנחנו ננסה לראות אותם כל פעם מזווית אחרת. ואם הדברים נכונים, אז אפשר להמשיך ככה עד בלי די, כי התורה היא אינסופית, ולזהות את הדבר הזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אני פעם לימדתי במכללה, לימדתי על ספר ויקרא ודברים, מה היחס ביניהם, ובתום השנה המשימה הייתה של כל אחד לקחת פרשה שלא למדנו אותה ולמצוא נקודת מבט של ויקרא ודברים בצורות שונות, כמו שאמרתי, מגוון. ובאמת עוד ועוד, אני מציע את זה גם לכם, לא בתור חובה, בתור זכות, לשים לב, לפקוח עיניים, לראות את הדבר הזה. וכל מי שיש לו תובנה שהוא שמח בה, אז מוזמן לשתף אותי, שגם אני אשמח. בסדר? זה טוב. אז ככה, מה הנושא היום? השבת אבדה. אפשר לקרוא לזה השבת אבדה, תכף נראה, זה טיפה יותר מורכב, אבל בכל אופן, פרשה שבאופן בסיסי חוזרת על עצמה, או נמצאת בשני מקומות. בואו נקרא אותה. נתתי לכם דף, בואו תסתכלו. כי תפגע שור או יבחה או חמורו טועה, השם תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. טוב, אלה הפסוקים בספר שמות, ושימו לב, הפסוקים מדברים על שני מצבים. מצב שבו אתה פוגע בשור או חמור שהוא טועה, הוא איבד את המצפן, איבד את המקום שלו, את הבעלים שלו, הוא לא יודע לאן ללכת. השב תשיבנו לו, תחזיר לו. זה תיאור אחד. תיאור שני, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. אתה הולך, אתה רואה אותו רובץ תחת מסעו. וחדלת מעזוב לו, זאת אומרת, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. עזוב תעזוב אמו באופן פשוט, זאת אומרת, כאילו יש נטייה של לחדול מלשמוט את המסע ממנו, עזוב לו זה לפרוק במילים אחרות. יש נטייה כזאת, לא, עזוב תעזוב אמו, תעזור לבעלים לטעון את הדבר, לפרוק, סליחה, לעזוב זה לפרוק. תעזור לו לפרוק. טוב, אז אם כן, שור טועה ושור רובץ. בשניהם אומרת התורה, אל תתעלם, אתה מחויב. זה הצלע. בואו נעבור לספר דברים ונראה במה מדובר פה. לא תראה את שור אחיך או את ציון ידחי והתעלמת מהם, השב תשיבם לאחיך. מה כתוב פה בסוף, בשורה התחתונה? אותה הלכה. במילים אחרות, אבל יש לך, יש שור עושה נידחים, אל תתעלם מהם. אלא מה? השב תשיבם לאחיך. ממש כמו בשמות, השב תשיבנו לו. המילים הן אחרות, כל אחד רואה, אבל זה אותו מקרה, זה אותו ציור, זה אותה הלכה. באמצע יש עוד תוספת, כיאה למבט אחר שמוסיף ש, שלא, אבל ואם לא קרוב אליך, זה פירוט על אותו מקרה. ואם לא קרוב אליך אחיך ולא ידע טוב אספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו ואשב אותו לו. זאת אומרת, יש פה פירוט במצב מסוים לאותו מקרה שמופיע גם בספר שמות. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר טובה ממנו מצאתה, לא תוכל להתעלם. זה אותו דבר, רק מרחיבים ואומרים, מה שאמרתי לך על, על השור הטועה או עשה, שבעצם הופיע גם בשמות וגם בחבט, תדע לך, זה לא רק הם, זה גם חמורו וגם סמלתו וכל עבדת אחיך, לא מתעלמים מהעבדה. אז בעצם המקרה הראשון של שמות ודברים, לא מתעלמים מהעבדה או משיבים עבדה. שבת עבדה זה הציור, הוא מופיע בשני מקומות, אבל הוא מופיע במילים אחרות ובפירוט אחר, אבל זה אותו מקרה עם הפירוט שהוא תוספת כמובן. והציור השני, אני ממשיך אותו, לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים בדרך. מה בין זה לבין רובץ תחת מסעו? זה אותו דבר. יכול להיות שזה גם לא אותו דבר, אבל זה אותו דבר באופן בסיסי. והתעלמת מהם, אל תהיה במקום הזה של התעלמות. הכן תקים עמו. אתה רואה את השור, אתה רואה אותו נופל, תקים. תקים זה יכול להיות קשור אליו, יכול להיות למסע איתו, אבל תטפל בו. אתה רואה את השור נופל, גם השור הראשון בשמות נופל. טוב, אז הנה באופן פשוט אנחנו אומרים, רגע, זה אותו שלד, אבל כשאנחנו מסתכלים אנחנו אומרים, זה אותו שלד אבל הוא כתוב כל כך שונה, זה אותם מקרים אבל זה לא אותו דבר. מה לא אותו דבר? אז בואו נציץ קודם כל על, נסתכל על, על הפערים המילוליים קודם כל, לפני שאנחנו נכנסים לעובי הקורה. אז אנחנו רואים בראשון לא תפגע, לא תפגע שור אויבך, ובשני מה? לא תראה. זה אותו דבר? זה לא אותו דבר. לא תפגע זה מפגש, זה, זה בעצם לבוא במגע עם משהו, אפשר לראות את זה בהרבה מקומות. לא תראה זה אפילו מרחוק. או, אז אנחנו אומרים, רגע, אומרים לנו משהו דומה, שונה, קצת שונה. אבל בואו נשים לב, אני לא נכנס לעובי הקורה, עוד מעט נקרא את הפסוקים ונקשיב להם ונראה מה נמצא פה. אבל אני רק רוצה לדבר על עצם ההבדלים. אז אמרנו בעצם חוזרים על אותם שני מצבים, אבל בפעם הראשונה כתוב לא תפגע, ובפעם השנייה לא תראה. בפעם הראשונה, כי תפגע, סליחה, כי תפגע שור אויבך, השם תשיבנו זה מצוות עשה, ובשנייה זה לא תראה והתעלמת, אז יש פה איזה סוג שלא תעשה. אז זה לא אותו דבר. בפעם הראשונה הוא שור אויבך, בפעם השנייה זה שור, זה שור אחיך. בפעם הראשונה הוא טועה, בפעם השנייה הוא נידח. מה ההבדל בין טועה לנידח? טועה הוא לא מוצא, קצת מבולבל. נידח זה נידח, זה רחוק, זה כבר פעולת השווה הרבה יותר גדולה, בעצם מצוירת בספר דברים. וכמובן שבספר דברים מרחיבים יהיה בביתך את ראש אחיך אותו, ומרחיבים גם לדברים שהם לא שור עושה. מעבר לזה, הרחבה הזאת לא קיימת בספר שמות. אז בעצם אנחנו אומרים, רגע, אם ניקח את החומשים האלה, אז הם בעצם כאילו חולקים אחד את השני. אחד אומר לי הלכה אחת, אחד אומר לי הלכה שנייה. אם אני אבוא בלי פרספקטיבה שמבינה מה המקום של שמות ומה המקום של דברים, אז אני נמצא פה בתקלה. אפשר על כל צעד ושעל, אפשר לעשות את זה. על כל צעד ושעל. פה אמרת לי ככה, פה אמרת לי ככה. אם תתייצבו, שאלה תמיד באיזה עמדה אתה מתייצב, של השואל או המשיב. וגם כל אחד מהם זה, זה בעולם הרוח זה אחר. אז אם אתה מתייצב בעמדת השואל, פה אמרת כי תפגע, רק שאתה פוגש אותו, אבל מרחוק לא, ופה אמרת כי תראה, סתירה. פה אמרת אויבך, ופה אמרת אחיך. טוב, זה קל וחומר, אז גם זה שאלה, ויכולים לחשוב על תשובות כאלה או אחרות. פה זה טועה, ופה זה נידח. וכולי וכולי. פה זה עשה ופה זה לא תעשה. ועל כולם, על כל פרט בעצם. גם בצלע השנייה, כי תראה חמור שונחה, עזוב תעזוב עמו, זה מצוות עשה. לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים והתעלמתה. יש פה איזה סוג שלא תעשה בהם. טוב, אז הנה הזמנה. שתי פרשיות הן מאפשרות לנו חלון הצצה מאוד טוב, מאוד משמעותי. תמיד. כשיש לי שתי פרשות שכל אחת מהן הנושא שלה הוא אחר, אז קשה לעמוד, קשה לדייק, אפשר, אבל קשה לדייק, כי אתה אומר, זה דבר אחד, זה דבר שני, למה זה קשור, אני לא יודע. אבל כששתיהן אומרות את אותו דבר במילים אחרות, זה הזמנה יותר חזקה להבין מה קורה פה. כי אתה אומר, רגע, בוא נראה מה קורה, בוא, זה נמצא פה, זאת אומרת, זה אותו דבר. אז למה פה מתנסחים ככה ופה מתנסחים ככה? הדבר הזה הוא בעצם אומר, אז סימן שבספר שמות רואים את זה ככה, בסימן שבספר דברים רואים אחרת, אז בוא נראה מה המבט בשניהם. יש פה הזמנה יותר ממשית. כפי שאמרתי, גם במצבים אחרים אפשר לראות, אבל זו הזמנה משמעותית. טוב, אז מה עושים עכשיו? נניח אתם לומדים לבד, הגעתם לשלב הזה, מה אתם עושים עכשיו? מה השלב? מתבוננים, נכון? להתחיל להיכנס פנימה. יפה, אז בואו ננסה. כי תפגע. כי תפגע זה דומה לכי תפגוש, אבל זה לא בדיוק. במפגש זה שני הצדדים בעצם, שני הצדדים נפגשים. מפגש זה דו סיטרי, תפגע זה חד סיטרי, זה חד צדדי. המפגש זה הרבה ממדים, פגיעה ממוקדת, פגעתי בו, אפשר לראות את זה בהרבה, אני אספתי הרבה מקורות. פיגעו לי באפרון בן צוחה, תפגעו בו, בבקשה, כאילו משהו ממוקד, וייתן לי איזה תביעה. ויפגעו את משה ואהרון ניצבים, גואל אדם ימית את הרוצח בפגעו בו, כל מיני פן תפגע. קיצור, אז אם כן, כי תפגע, אתה עולה, אופ, פגעת, שור איך, אוי, הנה שור. אתם רוצים? ניקח את זה באיזשהו ציור. אני הולך לתפילה, רבע לשבע תפילה בישיבה, בעולם שבו אין מכוניות אלא יש שברים. אני הולך לתפילה ברבע לשבע, פתאום אני פוגע שור אויב. מי זה אויב? שאלה. אויב ישראל, לא, אבל אני פוגע. כי תפגע, אז אם כן, אני רק רוצה להגיד, כשחשבתי על המצווה הזאת באופן כללי, ברור שצריך להשיב, אבל פתאום אתה חושב, רגע, אני הולך עכשיו לתפילה, השעה 6:50, אני כבר מאחר כמה דקות, ופתאום אני פוגש שור, פוגש שור, וזה שור אויב. אדוני, לא תוכל, לא מתעלמים, השם תשימנו, לא פשוט, נכון? כאילו, יש פה איזה חובה לעשות דבר, וואו, כאילו, מה הבסיס לדבר הזה? לא מובן מאלה, אבל זה חובה. אז אם כן, כי תפגע שור אויבך. היה מתבקש להגיד, כי תפגע בשור אויבך, נכון? מה זה כי תפגע שור אויבך? מה ההבדל בין שני הניסוחים? אז אם כתוב בית, זה בית הבחלם, אותיות הבחלם. היא מייצרת, תפגע במקום מסוים, בנקודה מסוימת. יש פה משהו קונקרטי, מוחשי. כי תפגע שור אויבך, אנחנו קצת מרחפים למעלה. כי תפגע לא בשור, ואז אני מצביע עם האצבע בנקודה מסוימת, במקום מסוים, אלא כמושג, שור אויבך. ואז יש לי פה איזשהו דבר מאוד מעניין. זאת אומרת, אם היה כתוב כי תפגע בשור אויבך, אז פגעת בשור שבמקרה הוא של אויבך. אבל כי תפגע שור אויבך, זה כמו אומר, הפרשה הזאת באה לספר לי מה קורה כשאני פוגש שור של אויב. זה הנושא. לא פגשתי שור ובמקרה הוא אויב בצד. לא. כי תפגע שור אויבך, זה הנושא. זה הלב של הפרשה. וואו. כאשר אני פוגש שור אויב כמושג, או חמור, מה ההבדל בין שור או חמור? שור יותר פשוט. שור זה בהמת מסע, זה בהמת עבודה, חורשים איתה בשדה. להחזיר את השור לאויב זה לא נורא. חמור זה בהמת מסע, זה בהמת מסע, היא גם בהמה שנוסעים איתה, זה גם תחבורה, זה תקשורת, זה קשור יותר למערכת היחסים ביני ובינו. אז שור, אז שור לתת לו, להחזיר אותו שיחרוש לו, בסדר, אבל את החמור שהוא דוהר איתו, איתו אליי, ואני אפגש איתו בכל מיני מצבים, וזה חלק קשור, רק מעצים את השנאה בינינו, אולי לא, 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 גם את חמורו הוא בפנים. אז אם כן, שימו לב שור אויבך. עכשיו בואו ננסה לנתח, להבין מה יש לנו כאן. יש שתי שכבות. כשאני אומר שור אויבך, אני בעצם אומר שני דברים. אני אומר, השור הזה יש לו בעלים. לא כל שור יש לו בעלים, אתה יכול לראות שור שהוא לא מחפש את בעלה. שור יש לו בעלים, זה דבר ראשון. וכרגע קרה משהו בין השור לבין בעליו. השור הזה איבד את הצפון שלו, איבד את המצפן, הוא לא יודע איפה הבעלים שלו. אבל יש עוד נושא שהוא לא בהכרח קשור לנושא הקודם כמובן. הבעלים הזה הוא האויב שלך, ומשהו בינך לבינו לא טוב. אויב, אויב זה פוגע. עוד מעט נראה שונא. שונא זה בלב, אויב זה יותר מבלב, זה גם מעשה, עושה פעולות של איבה. אז יש פה בעצם שתי השכבות. אז אם כן, כי תראה את שור אויבך, אז כמו אומרים, אם זה, זאת אומרת, יש פה שור שקשור, שור איש, לא, זאת אומרת, כאילו, יש פה שור של איש, אמרנו, אבל האיש הזה הוא שור אויב, ובעצם הייתי אומר, אז למה השב תשיבנו לא? אז השב תשיבנו לא זה להחזיר אותו למקומו הראשון, ובעצם הוא אויב שלך, אז מה? תתעלם מהעובדה שהוא אויב. יש פה שור של מישהו מסוים. עוד מעט נראה, לא רק תתעלם מזה שאויב, נראה שהאויב הוא מהותי פה ומשמעותי, ולמה דווקא מציינים אותו באופן מהותי. אבל מבחינת הקשר הראשון, השכבה הראשונה של השור בעליו, אל תתעלם. אפילו כשהוא אויב, אל תתעלם. זאת אומרת, מה זה? אל תתעלם מהדבר הזה, אשר תשיבנו לה. ובעצם אומרים פה, שור טועה, מחפש את בעליו, תחזיר אותו לבעליו. למה? כי יש פה איזשהו טבע של העולם. תהיה מחויב. תהיה מחויב לטבע העולם. תהיה מחויב לטוב הזה, לקשרים האלה של שור עם בעליו. ואם תרצו, תהיה מחויב משהו מעין, לא תיקח האם על הבנים. אמא ובניה, אל תיקח, אל תפריד. שור כזה, אל תפריד אותו. ואם אני עכשיו, כן, אז אם אני בעצם רוצה ללכת צעד אחד נוסף, אז בעצם אני אומר שהשור הזה הוא מחובר לבעליו, ויש פה סוג של אמנה, סוג של הוא אויב שלך, אבל אל, מה זה קשור? כמו אמנות חברתיות כאלה, לדוגמה, יש לא יורים במישהו שהוא צונח כרגע באמצע צניחה, טייס באמצע זה, לא יורים. מה זאת אומרת לא יורים? הוא אויב שלך. לא, לא, יש אמנות, אמנות שמעמידים אותם בבסיס של הקיום שלנו, לא נוגעים בכל דבר, לא כל דבר קשור לאויב, קשור ל... יש פה איזשהו דבר בטבעו של עולם, כמו שאמרתי, לא תיקח חיים על הבנים, אל תיגע בו. השור הזה צריך לחזור, אבל הוא שונא שלי, אני לא רוצה, אני לא חייב. אל תיגע בו, אל תיגע במקום הזה, אל תכניס אותו לתוך החשבונות. השב תשיבנו, יש פה כפילות. אגב, לשון השב זה ציווי, תשיבנו זה סיפור דברים. השב תכפה על עצמך, תעשה איזה פעולה. כן, אתה פוגע, אתה רואה את שור אויבך, אתה אומר, רגע, רגע, יש פה טבע העולם, השור הזה צריך להיות אצל בעליו, אבל השור הזה הוא שור אויבי. נכון? השור הזה הוא שור אויב, ואתה מחויב למקום הזה, ובעצם אפשר לומר שהתורה פה מדברת על ערבות שיש לך לכל אדם, כולל לאויב. וכמו אומר, העולם הזה בראתי אותו עם טבע, טבע העולם, טבע הבריאה, ואתם מסתבכים, אתם אומרים עכשיו האיש הזה אני אויב שלו והוא אויב שלי, אויבך הוא אויב שלך, אז בעצם אני לא רוצה להיות מחויב, אני לא רוצה לעשות את הדבר הבסיסי הזה. אומרת התורה ומעמידה חוקי מוסר בסיסיים, כמו אמנה כזאת, אל תפגע, לא לפגוע במשהו, ופה בדברים זה יהיה לא לפגוע, ופה זה, תתעלה מהרל המקום הזה, תלה, רגע הוא של, ואז אנחנו אומרים שור אויבך, זה, זה, זה במהות הדבר. זאת אומרת, מספרים את הסיפור על שור אויב, וכמו אומרים, זה התשתית האנושי, זה התשתית של החברה, זה התשתית של הקיום שלכם. אז אתה אויב שלו, הוא אויב שלך, אז מה? אז מה אם הוא אויב? אז אתה יכול לעשות כל דבר? לא. אל תיגעו בבריאה, אל תיגעו בחובה הבסיסית הזאת. ובעצם מה שקורה פה זה שיש פה התייחסות לאויב, וכמו אומר, זה, האויב מספר על עומק מספר על עומק הדבר הזה. מה שאני רוצה לומר, אולי אפשר לדמות את הדבר הזה לזקן ואינה לפי כבודו. מה זה זקן ואינה לפי כבודו? זקן ואינה לפי כבודו זה בעצם תנו רבנן והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם ופעמים שאין אתה מתעלם. כיצד היה כהן בבית הקברות או שהיה זקן ואינה לפי כבודו, שהייתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, לכך נאמר והתעלמת מהם. ואני שואל, מה זאת אומרת? זה בעצם יש פה, זאת אומרת, איך אפשר להבין את הדבר? אם יש חובה, חובה ממונית, אז החובה הממונית הזאת בחושן משפט היא צריכה להיות בכל מצב. ובעצם אפשר לומר שהחובה פה בעצם של הפרשה, ועוד מעט אנחנו נראה שהפרשה בספר דברים לוקחת תשתית אחרת, וגם בין הפרשות פה יש ניואנס דקויות. הראשונה זה אויבך, השנייה זה צונחה, זה לא אותו דבר. והראשונה, תשאלו, מה זה קשור? אתה אוהב אותו, אתה שונא אותו, אתה... למה זה קשור? זה חובה וחושן משפט, לא צריך להיות קשור להגדרות כאלה. חושן משפט וחושן משפט, אתה חייב. אוהב אותך, שונא אותך, מה זה קשור? זה לא קשור. זה לא אמור להיות קשור. ויש פרשנים שמדברים פה על אויב, אויב מחוץ לגבול, ויכול להיות אויב גם מישהו שאתה אויב שלו. ואתה בעצם... אז יש פה פרשה שבעצם... הייתי אומר מעמידה חוקי מוסר בסיסיים שלא נוגעים גם כאשר מולך עומד אויב, ובעצם מעמיד איזושהי מציאות, איזשהו סולם ערכים, ערבות בסיסית. יש ערבות בסיסית ביניכם, בין בני אדם, אומר הקדוש ברוך הוא. ערבות הבסיסית הזאת בנקודת המוצא שלה זה שאתה רואה שור של מישהו טועה ולא מוצא את מקומו, השב תשיבנו לו. הערבות הזאת היא לא מתחילה מחובה ממונית, היא מתחילה מאיזושהי ערבות. ואז אני יכול גם להבין שבמצב מסוים, שזה לא ביטוי לחוסר ערבות, אני אדם זקן, אני אדם מבוגר, זה לא לפי כבודי, זה לא חובה ממונית מובהקת, זה חובה שבעצם קשורה להתנהלות. אתה לא יכול להתעלם. בעצם הנושא זה ההתעלמות, הנושא זה היחס שלך לאויב. אתה לא יכול להשתית את מערכות, את לגעת בחוקי הבריאה או לגעת בהתנהגויות האלה בהתאם לצנאה ולאהבה שלך. אבל אם זה לא קשור לצנאה ולאהבה, זה לא קשור, זה לא שום פגם, אני אדם שגם לעצמי לא, או גם אם לא לעצמו, אבל מאיזה סיבה אחרת שקשורה למעמדו, שקשורה להיבטים אחרים. החובה הזאת איננה חובה ממונית מובהקת, והיא קשורה בעצם כמו שאמרתי, לאיזושהי עמדת הערבות, ופה זה לא פגם בערבות. טוב, אז אם כן, זהו הצלע הראשון. אני ממשיך. כי תראה חמור סונחה רובץ תחת מצאו. שימו לב, עכשיו התרחבנו. בניגוד לראשון, כי תפגע, פגעת בו. עכשיו ראית, הלכת לתפילה, בדרך היה שוב. זה התיאור הראשון. התיאור השני, כי תראה, אומר שמה, כבר מרחוק יותר אתה מחויב. גם אתה רואה, אופ, זה לא פגע. לא פגעת בו, אבל אתה רואה. אז אם כן, כי תראה שור, חמור סונחה, רובץ תחת מסעו. וחדלת מעזוב עמו. זאת אומרת, יש פה איזשהו מצב אחר. שימו לב, פה מדובר על מסעו. מסעו זה חמור, לא שור. אז הוא רובץ תחת מסעו, ובאופן פשוט התורה מדברת על איזושהי מצוקה שהבעלים נמצא יחד איתו. זאת אומרת, הסיפור הקודם היה שבת הרדה, אז הבעלים לא איתו. פה זה עזרה, אז הציור הפשוט בעזרה זה לעזור לבעלים בעצם להתמודד עם איזה מציאות שהוא רובץ תחת מסעו. אז מה אנחנו בעצם אומרים? וחדלת לעזוב עמו, לעזוב, מעזוב לו. יש פה תיאור מצב די מתבקש. אתה רואה עכשיו את השונא שלך, אגב שונא זה בלב, יש ביניכם משהו לא טוב, ואתה רואה עכשיו אותו עומד ליד, וחדלת מעזוב לו. זה כאילו תיאור מצב, ככה פרשנים, זאת אומרת, כאילו התגובה הצפויה תהיה, וחדלת מעזוב לו. מעזוב זה לפרוק, לעזוב את המסע מהבהמה, זה לפרוק את המסע. אז וחדלת מעזוב לו, איזשהו תיאור מצב, זה מה שעומד להיות. עזוב, תעזב עמו, תתגבר על העמדה הזאת, תתגבר על הנטייה הזאת שלך להתעלם מהדבר הזה, של בעצם לחדול מהדבר הזה, אלא עזוב, תעזוב עמו, זאת אומרת, שתף פעולה עם האיש, שתף פעולה עם הבעלים שנמצא על ידו. רגע, אבל הוא שונא! יש בינינו משהו לא טוב, אנחנו שונאים אחד את השני. נכון. אתם שונאים? תתגבר. אל תיתן לשנאה הזאת לקבוע את כללי המשחק, וזה בעצם כמו שאמרנו. יש פה איזושהי אמירה, שונא? בסדר. לא קרה שום דבר. זה לא במקרה הוא שונא. התורה בעצם, לפי התיאור הזה, אם היה כתוב כי תפגע שור או יבחה או חמורו, בשור או יבחה, או כי תפגע בשור, זאת אומרת, באיזושהי בית הבחלם שבעצם מצייר איזשהו ציור, אז אמר כי תפגע בשור, שהוא במקרה שלא יבחה, אז ההלכה תהיה כזאת וכזאת, אבל האמירה היא על שור באופן כללי, רק שור אויב זה משהו במקרה קרה. פה אנחנו אומרים אמירה עקרונית, כי תפגע בשור, כשאתה רואה אויב צונח, אל תירא בו. כשאתה רואה שור של אויב טועה, אתה מחויב אליו. רגע, הוא של אויב, זה האמירה שגם אויב הוא בן אדם, והתורה רוצה תשתית של יחסי בני אדם שמחויבים, שיש ערבות ביניהם, והערבות הזאת היא בעצם מחייבת אותך במקום הזה, וזה כאילו הופך להיות בניין אב. אם לאויב אתה חייב, אז כמובן לכולם. יכול להיות שאנחנו כבר מבינים שאם הוא לא אוהב אלא הוא אח, אני אהיה חייב יותר, כי פה אני חייב הדברים הכי בסיסיים, לא לפגוע באמות המידה הכי בסיסיות של העולם. אבל אם זה יותר מזה ואנחנו אחים, או אנחנו, אז ודאי שאני רוצה שיהיה יותר. ואני כבר עומד בספר דברים, אנחנו נדבר על מרחב הרבה יותר מפותח, ששם החובה תהיה הרבה יותר משמעותית. טוב, אז הנה אנחנו בתיאור השני, ובתיאור השני, שימו לב, יש פה כמה הבדלים. התרחבנו, זאת אומרת, אז אני שואל, כי תראה שור חמור סונחה, אז התרחבנו, לא רק כי תפגע, כי תפגע זה להשיב את השור, אבל כי תראה גם מרחוק יותר, אתה רואה אותו רובץ תחת מסעו, לך. רגע, למה פה אני הולך ראייה למרחוק. כן, זאת אומרת, אז אנחנו מבינים שפה בתיאור הזה יש חובה גדולה יותר בתוך המקום הזה של המצוקה שנמצא. עוד מעט ננסה להבין בהקשר למה הדבר הזה, אבל בכל אופן בהקשר לפריקה אנחנו רואים חובה גדולה יותר. כן, חובה גדולה יותר, זאת אומרת כאילו שור מסתובב בעולם ולחפש לו את הבעלים זה חובה מוגבלת, אבל מישהו נמצא במצוקה כרגע מאוד נקודתית, תעזור לו, תשים יד, תפתור את הבעיה שלו. הוא כרגע, השור הזה תקוע, הבעלים יחד איתו, אתה לא יכול. אתה אומר, לא, אני קצת רחוק, לא, 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 תלך אליו, תראה. זה אומר, תלך אליו ותטפל בבעיה, תעזור לו. טוב, אז זה מצד אחד. אבל מצד שני, הוא שונחה. מה יותר חמור? שונא או אויב?
אויב.
אז את אומרת שפה רואים כאילו, כי תראה שור חמור שונאך, אבל אם אני אדקדק, שונאך בלב תתגבר. אבל אם הוא אויב, עד כאן, אני לא חייב. למה? במובן הפשוט. אז בואו נראה מה ההבדל בין כל הציור השני לציור הראשון. מה? בציור השני וחדלת מעזוב לו. אגב, זה מאוד מעניין שהתורה לא מתעלמת מהיצרים או הנטייה הטבעית. הוא שונא. אז מה? אז היא בעצם וחדלת מעזוב לו. זאת אומרת, תחדול מעזוב לו, אבל היא לא שוללת על הסף. היא אומרת, תחדול מהמקום הזה. זה מקום שאתה נמשך אליו. אתה לא רוצה להיות פה, אתה לא רוצה להתעסק איתו, אתה לא רוצה להתקרב אליו, וחדלת מהעמדה הזאת של ההתרחקות. עזוב תעזוב אימו. זאת אומרת, בעצם אפשר לומר שבציור השני יש שיתוף פעולה. הוא שונא, ואתה עכשיו הולך לשתף איתו פעולה, ואתה הולך יחד איתו אימו, זה בעצם עם הבעלים. אתה עכשיו הולך יחד עם הבעלים לפתור את הבעיה, זה חבירה אליו, זה לפרוק ביחד את המסע. ובעצם יש פה, אם כך, איזשהו ציור שונה. בציור הזה יש שנאה, תתגבר עליה. יש איבה, יש התנכלות, יש ממשיות. אני לא כרגע אומר מה ההלכה אומרת. אני אומר בקריאה מדויקת של הפסוקים, אז רואים שמצד אחד אתה מחויב יותר, מצד שני אני מחויב פחות. הדבר הזה בסוף בעצם מביא אותנו לשני מקרים שאני אנסה להגדיר אותם עכשיו באיזושהי הגדרה ככה מהותית. בשניהם אומרים לבן אדם, אתה לא יכול להתעלם ממציאות מסוימת. בציור הראשון, הערבות הראשונה היא גבוהה, אבסטרקטית. אתה נתקלת בבהמה בינך לבין עצמך. ואומרים לו, רגע, הוא אויב, אתה מחויב. אני מחויב לבד, לעצמי ללכת, להביא את זה לבעלים, להגיד לו, כך בבקשה, זה שלך, הוא אויב, אבל אין בינינו שום שיתוף פעולה חוץ מזה שאני מביא לו את הבהמה ואומר, כך את הבהמה, זה שלך. זה הציור אחד. הציור השני הוא ציור אחר, של הבעלים שנמצא שם. בעצם ציור של תקשורת, ציור שאומר את אותו עיקרון, זאת אומרת, זה חמור שונחה, חמור שונחה אני לא מתעסק, לא, חמור שונחה אתה כן מתעסק. זה החידוש של התורה, שהשנאה הזאת לא פולשת ולא גולשת, ולא כרגע כובשת את האירוע והופכת אותו להיות אירוע, ותשאיר את המקום הזה נקי. הבהמה סובלת, הבעלים סובל יחד איתם. אתם בני אדם, אתם חברה אנושית, אתם מחויבים אחד לשני, גם אם שונאים, אז משתפים פעולה. אבל פה טובים אם אני משתף פעולה לעבוד איתו ביחד. אז במובן הפשוט, את זה טובים מסינה, תתגבר על הסינה בלב. אבל זה בסינה, אבל תתגבר עליה. אבל מבחינת אויב, לא. רגע, ומאיזה מרחק אני מחויב לדבר הזה? פה זה הנושא, זה התקשורת בין אנשים. פה הנושא זה, תעזור, אתה רואה פה בן אדם, אל תיכנס לפינות האלה. שתף איתו פעולה, תפרקו ביחד. פה זה גם מרחוק, כי תראה. ויש פה בעצם שני סוגים של שיתופי פעולה, שני סוגים של מחויבות. האחת גבוהה, ערבות גבוהה, אבסטרקטית יותר, בינו לבין עצמו, איזה מוסריות כזאת, לא לעבור ולהמשיך הלאה, רגע, רגע, זה שלו, רגע, הוא אויב שלי, אז מה? תתגבר. אל תכניס את האיבה לכל מקום, תשאיר את העולם נקי מהאיבה הזאת. זה האמנה הראשונה. האמנה השנייה, שיש מצבים שבהם אפילו לעבוד יחד איתו, לפתור את הבעיה ביחד, תחברו ביחד ותעזרו אחד לשני ותיפטר הבעיה. עד כאן ספר שמות. עכשיו אנחנו עוברים לספר דברים, בואו נקרא את הפסוקים. לא תראה, שימו לב, כבר אנחנו רואים, לא תראה זה לאו. מה יותר חמור? לאו או ביטול עשה? לאו, תמיד לאו חמור יותר. אנחנו כבר יודעים, לא תראה את שור אחיך. טוב, הנושא פה זה אחיך, אז מה זה אחיך? אז בואו ניקח, אחיך זה יכול להיות אחיך ממש, יכול להיות אחיך, אחיך במצוות, חז"ל יגידו, אחיך במובן, בואו ניקח את המובן כרגע לא ההלכתי, בלי הדרשות ההלכתיות, אלא אח במובן שאחווה, של קשר. אז תראו לעצמכם, אני הלכתי באיזשהו מקום וראיתי את השור של אח שלי, ואחרי זה אני בא לאח שלי וראיתי את השור שלך היום. איפה הוא? ראיתי את השור. למה לא לקחת? נכון? מה יקרה ברגע שלא לקחת אותו? מה אתה? לא, באמת? אין ערבות. מה, אנחנו לא אחים? מה, אתה לא רואה את המצוקה שלי? אתה לא רואה שנקלעתי לצרה ואתה יכול לעזור לי? כאילו תעזור, יש פה ערבות, יש פה תביעה לערבות. אז ברור לגמרי שכשאנחנו בעצם מדברים על אחיך, ובספר דברים מדברים על אחיך, לא על, אז מדברים על רמה הרבה יותר גבוהה של מחויבות. כאילו בעצם זה הנושא, בעצם יש פה קנה מידה להשבת עבדה. אם זה אויב, אז זה הדברים הבסיסיים ביותר, לא יותר. גם זה חידוש של התורה, הערבות הזאת, היא חידוש מופלא, חידוש שבעצם אומרת, אני רוצה אתכם עם מחויבים לערבות הזאת. אז זה חיוב של ערבות, זה המקום האחד. ובספר דברים זה משהו הרבה יותר מפותח, רגע עם אחיך, בואו נראה מה קורה עם אחיך. אז אם כן, עם אחיך זה גם לא תעשה. זאת אומרת, אם אתה רואה, רגע, ואתה התעלמת, לא עושים דבר כזה. לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים. שימו לב, מה זה נידחים? זה לא טועה, זה אפילו נידח. זאת אומרת, אתה רואה אותו נידח באיזה מקום, הוא אומר, זה מאמץ גדול מאוד, זה התאמצות גדולה, הוא נידח, אני עכשיו צריך, זה לא טועה, נמצא קרוב לבית, הולך ימינה, הולך שמאלה, אתה עוזר לו למצוא את דרכו. זה משהו הרבה יותר משמעותי. אגב, הביטוי טועה, איפה מופיע בתורה בצורה מאוד יפה, משמעותית? מה? יסד. הוא טועה. רגע לפני שהוא פוגש את האחים. זה כל הפרשה שם. אני חושב שראינו אותה ביחד אפילו. לא זוכר עם החלק הזה. אבל הוא איבד את המצפן שם. ממש כמו איבד את המצפן. טועה ורואים. וימצאה הוא איש. ממש כמו מציאה. כמו הפרשה הזאת. מוצא אותו. למה? כי הוא איבד את ה... כמו הבהמה שמאבדת את האנטנות שלה. יש לה בהמה טבע. היא יודעת לחזור. אבל היא פה איבדה אותו. את המצפן הזה. תחלץ אותה, כמו האיש הזה שחילץ את יוסף. זה בפרשה הראשונה, וזה אפילו באויב אנחנו רואים. עכשיו אנחנו אומרים משהו אחר. לא תראה אפילו מרחוק את שור אחיך, או את ציו נידחים, אפילו נידחים. והתעלמת מהם. ואתה תהיה בעמדה של התעלמות. אשב תשיבם לאחיך. עכשיו תראו, יש פה דבר מאוד יפה. לא תראה והתעלמת. האם זה דומה ללא תתעלם? מה אתם אומרים? לא תתעלם. מה ההבדל בין לא תראה והתעלמת לבין לא תתעלם? לא תראה והתעלמת. זה לאו, לא תתעלם, לא תתעלם זה לאו.
ותעשה.
ופה מה זה, לא תראה. לא תראה והתעלמת, זה לא תראה בעמדה כזאת שאתה מתעלם. זו הכוונה פה. כאילו, ההתעלמת זה לא עשה. זה המצב שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה. זה באמת מתאה טיפה. אבל תראו, מה שאני מבין, יש פה דבר מאוד יפה. לא תתעלם, האיסור זה התעלמות. לא תראה והתעלמת, האיסור זה לא תראה. זאת אומרת, לא תראה, זה האיסור. לא תראה, אבל מה הבעיה באיסור? לא תראה ראייה כזאת שהיא מנוכרת. ובעצם יש פה איזה ציווי על הלב, ציווי על העמדה הפנימית של הערבות. לא תראה ראייה כזאת מנוכרת שמתעלמת. לא אומרים לא תתעלם פעולה. מה ההבדל בין שני התיאורים? זה עולם מבחינה מעשית זה אותו דבר. אבל מבחינה רוחנית, לא תראה והתעלמת, זה לא תהיה בעמדה של רואה ומתעלם. יש פה שלילה של העמדה של הראייה, והראייה המנוכרת, להשקיף על המציאות מרחוק ולא להיות מחויב, זה ראייה אסורה, לא תראה והתעלמת, זה ראייה אסורה. ובעצם מה שאני בא לומר, שכל הפרשה הזאת, גם בספר שמות וגם בספר דברים, היא מדברת על האחריות הזאת, על המרחב של על הערבות, הייתי אומר, על הערבות שיש לכם, על יחסי בני אדם. מה זה אויב? אויב זה מישהו שאומנם יש איתו איבה, אבל מה כן יש? לא נוגעים בתשתיות שהחברה עומדת עליהם, של הקיום החברתי, של המחויבויות האלה. ואצל אח יש משהו הרבה הרבה יותר מפותח בעצם שאתה מחויב אליו, וכל פרשה מחויבת במרחב אחר, בערבות, ברמה אחרת. ואז באמת הנושא הוא לא ההלכות האלה של ההתעלמות, היא לא הנושא. לא תראה באיזה מבט, יש פה התייחסות לעמדה, למשקפיים שאתה מרכיב על המציאות. אתה רואה את המציאות בצורה מנוכרת, לא כאח, לא כמי שערב, לא כמי שקשור, לא כמי שמחויב. זה הבעיה בעצם. שומעים את ה... יפה. אז בואו נמשיך. אז אם כן, לא תראה את שור אחיך או את ציון נידחים והתעלמת מהם, אשב תשיבם לאחיך. אז אם כן, כמו שאנחנו רואים, חיוב רחב יותר גם אשב תשיבם לא. מה ההבדל בין אשב תשיבם לא לבין אשב תשיבם לאחיך? זה דברים שיכולים להיות גם משפטיים, אבל הם יותר, הם איזה תנועה. כשאני אומר אשב תשיבם לא, מי זה לא? דיברתי עליו לפניכם, ואני כאילו התנתקתי קצת מהאח. לא, מי זה לא? תסתכל בפסוק הקודם. זה אחיך. כאילו המילה לא מצביעה, ואני הולך לחפש אחורה, נכון? כשאני רואה את המילה לא, אני מחפש. אבל כשאתה אומר את המילה אחיך, אתה חזרת לערבות, אתה יצמת אותה, אתה מחובר, אתה חוזר, עוד פעם אומר את השם אחיך. זה כמו שאתה מדבר על מישהו בגוף שלישי ובגוף נוכח. אתה מנחיח אותו פה. פה אתה מנחיח אותו בשמו, זה יותר מאשר להנחיח אותו בגוף שלישי ולדבר עליו. אז בסדר. ואם לא קרוב אליך אחיך ולא ידעתו, אז עכשיו שימו לב שכל התיאור הזה, אם לא קרוב אחיך, ומה אם הוא אויב? ברור שגם אויב. סליחה, פה זה אחיך. אפילו שהוא לא קרוב ולא ידעתו, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד ראש אחיך אותו. אז אנחנו רואים פה עכשיו פירוט, ועכשיו אנחנו מבינים שהפירוט הזה הוא נכון בספר דברים, הוא לא נכון בספר שמות. למה לא נכון בספר שמות? כי בספר שמות התורה נתנה את מערכת החוקים הבסיסית, ומערכת החוקים הבסיסית זה פגעתי בו ואני משיב לו, ואני לא מכיר אותו, אז אני לא צריך עכשיו, כאילו, במובן הפשוט. החידוש הזה לא נאמר בשמות, כי בשמות יש משהו בסיסי יותר, משהו ראשוני יותר. וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תאבד ממנו מצאתה. אז אנחנו אומרים, רגע, חפצים לא סובלים. חפצים לא סובלים ולא טועים, כמו שהיה בתיאור. אז הטועה הזה מאבד את מקומו יש שם גם כלפי הבהמה. הבהמה מאבדת את מקומה, אז תחזור לטבע העולם שראינו. הסמלה היא לא טבע העולם. הסמלה זה כבר איזה תמיכה שלי באחי שאיבד את הבגד שלו. זה משהו, ערבות ברמה הרבה יותר גבוהה. ערבות ברמה הרבה יותר גבוהה. אז זה חייב כשזה אח, אבל זה לא חייב כשזה לא. בואו נמשיך. לא תראה את חמור אחיך או את שורו נופלים בדרך והתעלמת מהם, הכם תקים עמו. מה רואים פה? מה השתנה? אז קודם כל, כי תראה, וגם פה תראה. זאת אומרת, כשיש פה איזו מצוקה של בעל חיים, אתה מחויב גם מרחוק, אתה לא מחויב רק מקרוב. אבל פה המצוקה היא נופלים, והפתרון זה להקים. נופלים בדרך והתעלמת מהם, הקם תקים עמו. זאת אומרת, בראשון, עזוב תעזוב עמו. מה זה עזוב תעזוב עמו? שחרר את המסע, תפרוק. לעזוב זה לפרוק. אז שחרר את המסע. רגע, אבל אחרי זה המסע נמצא למטה, יבוא האויב או השונא שלך יגיד, עכשיו תעזור לי לשים את המסע על החמור, מה תגיד לו? עד כאן, אני לא חייב להקים, אני חייב לפתור את המצוקה. והפתרון, אתה רוצה עכשיו שאני אעבוד אצלך, אין בעיה, תשלם משהו. או קיצור, זה לא, אבל זה לא החובה שהתורה מדברת עליה, זה כבר מעבר לזה. כי את המצוקה פתרת. המצוקה נפתרה בפעולה מאוד מקומית, מאוד נקודתית, של לשמוט את הדבר, לפרוק. לפרוק זה דבר פשוט, תמיד להוריד משהו, לשמוט אותו. רגע, בהמה מסתבכת איתו, אתה פורק את המסע, המסע על הרצפה, הוא בבעיה עכשיו, אבל בסדר, זה מה שעזרתי לך. יותר מזה, כבר התורה לא חייבה אותי. זה מקום אחד. פה אנחנו מדברים, הקם תקים עמו. זאת אומרת, אחיך זה לא רק לפרוק את הדבר ולהשאיר אותו, אחרי זה להתמודד עם הבעיות הנוספות, לפתור לו את ה-SOS, לפתור לו את המצוקה הקשה, אלא פה מדובר על משהו יותר מזה, על מעבר למקום הזה, ופה מדובר גם להקים עמו, לעזור לו להקים, ולהקים עמו, להעמיד את הבהמה, או להעמיד את המסע שלה, זה משהו הרבה יותר, זה מפותח יותר, זה שיתוף פעולה רחב יותר, זה הליכה משותפת, זה איזשהו פתרון משותף. טוב, אני עכשיו רוצה להשקיף על הפרשה הזאת קצת מן הצד, ואחרי זה ללכת לשמות, ואחרי זה ללכת לדברים. קודם כל, להשקיף עליה מן הצד, ובאמת לשים לב שיש פה שתי פרשיות שכאילו מדברות על אותו מצב, אבל לא, ראינו הבדלים רבים ביניהם. ובעצם הנושא של הפרשה, אם אני שואל, הנושא, אני לא בטוח שמישהו פה היה ככה קורא את הפסוקים ומגיע למסקנה הזאת בקריאה הפשוטה של הפסוקים. גם אני בקריאה פשוטה לא הגעתי לה. הנושא פה הוא ערבות. זה הנושא, זה הכותב. לא השבת עבדה. השבת עבדה זה דוגמה. יש פה כמה דוגמאות של מה? של הערבות הקיימת בחברה, במעגל הבסיסי שלה, כשאין קשר בין האנשים, יש אפילו נתק. זה הערבות שהתורה רוצה אותה בבסיס, ולכן היא אומרת, שור אויבך וחמור שונאך. זה עליהם אני מדברת. זאת אומרת, יש פה במצבים כאלה יש ערבות בסיסית, וכאשר מדובר על אחיך יש ערבות ברמה הרבה יותר גבוהה. אתה מחויב להרבה יותר ביחס לאחיך. זה אפשר לומר הנושא של הפרשה, הערבות. שימו לב, זה דבר מעניין. זאת אומרת, כאילו התשובה, הנושא של הפרשה זה השבת עבדה, זה במובן הפיזי, המובן הפיזי המצוותי. זו המצווה שמתוארת כאן, כן, פריקת מסע, אפשר לפרט באופן. אבל כשאתה הולך לעולם הרוח ואתה אומר, הנושא מבחינת הרעיון, המחשבה, תפיסת העולם, הערך שהתורה מדברת עליו, אז הרעיון מבחינת הערך שהתורה מדברת עליו הוא רעיון הערבות. רעיון הערבות ש... שקיים ולובש צורה פעם אחת בצורה אחת ופעם אחת בצורה אחרת. זה קודם כל. תחת הכותרת הזאת, אז אנחנו הולכים לספר שמות ובעצם אומרים, מה יש לנו בספר שמות? ספר שמות, אנחנו בתחילת הדרך. אם תרצו, אנחנו דיברנו על, אני אקח את זה במובן הבסיסי, שבעצם בספר שמות יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה, ואנחנו בעצם מחויבים פה להשבת אבדה. אגב, השבת אבדה היא לא דבר פשוט בנוכרי. למה? יש ערבות או אין ערבות? באופן פשוט, זה קשור לערבות שלנו. אז מה מקומו? אבל יש על זה דיונים, ויש על זה דעות, ויש על זה מדרשים, וזה נושא, והנושא הזה יש לנו עכשיו כלים איך לעבוד איתו קצת, לנסות להבין למה זה קשור, הוא בתוך הפרשה או לא בתוך הפרשה. אז יש מי שאומר אויב, שזה כולל, אני פעם רשמתי פה מקורות, אויב, יש דרשות שאומרות אויב, זה אויב מאומות העולם, ואז כן מכניסות אותו לתוך הפרשה הזאת. וזה חלק מהדיון פה, אבל עכשיו אני נותן כלים קצת איך להתבונן בתוך הסיפור הזה. אז אם כן, בעצם אנחנו אומרים בספר שמות היינו בתחילת הדרך, והתורה מדברת על עם ישראל ועל המציאות במובן הראשוני שלה, הבסיסי שלה. ואז היא אומרת, יש ערבות בעולם. על איזה ערבות את מדברת? על ערבות הבסיסית בין בני האדם באשר הם. במקום הזה הם לוקחים את האויב ואת השונא ואומרים, זה מה שיש באויב ושונא, זה ספר שמות. אם אנחנו מבינים שאת ספר דברים אומר משה ערב הכניסה לארץ, כמו שזה עולה מן הכתוב, אז בעצם נראה מהפסוקים שאין מצוות השבת אבדה לפני שנת ה-40. כאילו נמצאים באיזושהי רמת ערבות בסיסית יותר, ראשונית יותר, עוד לא מפותחת. ובספר דברים נמצאים נחשפים, ובא משה ואומר, לא, זה לא מה שאמרתי לכם בספר שמות. הערבות צריכה להיות הרבה יותר גדולה, ושוטח בעצם אתם אחים. אצל אחים הערבות יותר גדולה, אבל היא נוצרת בספר דברים, היא לא הייתה בספר שמות. בספר שמות היה לנו פרשת משפטים, היא משהו הרבה יותר קמאי, הרבה יותר ראשוני. בספר דברים אנחנו מתרחבים, אין אפשרות אחרת, לא תראה, אל תהיה במקום של העמדה המנוכרת. ראינו שהציור הוא על הראייה, הראייה המנוכרת, יש פה משהו במחשבה, בתודעה, בערבות, שחשים גם איש כלפי רעהו, וכמובן לא רק בהיבט של מה שסובלת, אלא באמת הרבה הרבה יותר רחב, שבעצם הולך ונפתח פה בסיפור הזה. הדברים האלה קשורים למה שדיברנו על ספר שמות ועל ספר דברים. דיברנו שספר שמות מאוד דומה בשלט שלו ליצירת העולם בפרק ב' בספר בראשית, להעמיד את המציאות, את המציאות של פרק ב'. פרק ב' זה הערבות, פרק ב' זה המרחב האנושי, פרק ב' זה אנחנו מחויבים, והנה לנו מצווה שאנחנו מחויבים. אבל איזה רמה של חיוב קיימת בספר שמות? רמה חיוב הכי בסיסית, הכי קמאית, הכי ראשונית, בריאתית כמעט הייתי אומר, או יצירתית כמו פרק ב' שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם. אבל שם מעמידים את החובה הבסיסית הראשונית הזאת, וזה ברוח ספר שמות, שבעצם זה ספר שמעמיד את עם ישראל, אבל עוד אין פיתוח של המרחב האנושי, עוד אין העבודה שלנו, עוד אין יצירה, עוד אין התפתחות. וכל הדברים האלה נמצאים בעצם המעבר להיות קיימים בעצם בפרק ב'. בפרק ב' הקדוש ברוך הוא מעמיד את המציאות הזאת של המרחב האנושי ומפנה מקום ומתחיל תהליך. בתחילת התהליך אז החובה היא מאוד בסיסית. ספר דברים, אנחנו כבר עם תורה שנכנסים לארץ, עם תורה שנמצאים בארץ וחיים חיים קהילתיים וציבוריים וחיי משפחה וחיי עם ומקימים מדינה ופרשת המלך, וכל הדברים האלה הם המרחב שהולך ונבנה, הולך ונרקב. המרחב הזה זה אחיך, זה המרחב שעליו מדובר, זה אמות המידה שמעמידות אותנו כחברה בעצם בתוך המקום הזה. והעמדה המפותחת הזאת שנמצאת בספר דברים היא בעצם שמה אותנו במקום אחר ומייצרת חובות ברמה אחרת לגמרי, והנה לנו השקפה על ספר שמות, השקפה על ספר דברים, ולראות באמת את ההתפתחות שיש. זה בעצם לראות מה שתיארנו בפעם הקודמת, אם אתם זוכרים, ששמות זה הבסיס, בראשית שמות זה הבסיס, שמות נוצר פרק ב', זהו, יש הוויה, יש מרחב אנושי שעכשיו מצווים עליו כל מיני דברים, אבל בספר שמות מצווים עליו את הדברים הבסיסיים. אבל אנחנו אומרים שזה חובה הבסיסית כלפי כל האנושות, ונקטו את זה כדי לצייר שהנושא פה הוא הערבות הבסיסית, והבסיסית באה לידי ביטוי באויב. ואני מבין מה שאתה אומר, אבל אני מבין שפה לא מדובר, זאת אומרת, פה מדובר על ההלכה, רק משייכים אותה לשונא, לא אפילו שונא, כאילו, אתה מבין מה שאני, זאת אומרת, פה משייכים את ההלכה לשונא כאיזשהו זיהוי שבזה לא נוגעים. עכשיו, לפי דבריי, זאת אומרת, הפיתוח של ספר דברים הוא פיתוח של ערבות ברמה יותר גבוהה, ברמה יותר משמעותית. טוב, אני קצת חוזר על עצמי. עניתי לך?
כן,
זה הוא האויב,
אבל
אני צריך להגיד
שהאויב
והשונאים
בעצם סימן
איזה שפה מוכרחים לנו. נכון, הם סימן, נכון, נכון. עכשיו אני אגיד עוד כמה נקודות. נקודה אחת זה שכל מי שלומד פרק שני במסכת אלו מציאות, אחרי שרואים את הפרשה ככה, זה הזדמנות לחזור על הפרק ולהתחיל לראות את הדרשות ולבחון אותם בזיקה שבין פשוטו של מקרא לבין חז"ל, ולראות שהקשרים הם מרובים מאוד, ואפשר דרך הראייה המדויקת של הפסוקים אפשר פתאום להבין כל מיני דרשות, על הרבה דרשות נפתחות, כי חכמים היו מאוד מאוד נטועים בתוך הדבר הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד, זה לא נקודתי. קחו לדוגמה, אני אומר את זה כותרת, אולי ניכנס אפילו לזה, צריך לראות בלוח הזמנים, פרשת נישואים, שרק סוטה ועונתה לא יגרע, איפה זה מופיע בספר שמות? ספר שמות יש איש ואישה, אבל תיתן איש את ביתו לאמה, לא תצא כצאת העבדים, הוא מייעד אותה והיא הופכת להיות אשתו. זה הקשר בין איש לאישה בספר שמות, אין יותר. ויש תשתית של נישואים שם, יש שם נישואים, אבל זה נישואים מאוד מאוד גולמיים, אין שם. בספר דברים כי ייקח איש אישה, זה סיפור הרבה יותר מפותח, ומשם הגמרא לומדת את ההלכות, ופחות מספר שמות. ואתה רואה דוגמה, הזוגיות, אפשר לקחת ככה נושאים שונים ולראות איך ספר שמות מתייחס לקשר בין איש לאישה. הוא מצייר את המודל הראשוני, הבסיסי, הגולמי יותר, הוא מעמיד איזושהי תשתית אחת. ספר דברים מצייר את אותה מציאות של איש ואישה, אבל מפותחת הרבה יותר. ואז אתה רואה גם לקרוא את הדרשות של הגמרא ולראות, לומדים מפה, לומדים מפה, אתה יכול להבין שבעצם זה לימוד ממודל. המודל הזה של אחת שאישה שקודם כל הייתה שפחה, ואחרי זה הופכת להיות אישה, זה משהו אחר לגמרי מאשר כי אחי שישה, או ויצאה והייתה והלכה, ויצאה והלכה והייתה לאיש אחר, זה דברים אחרים לגמרי. וכזאת, וכדוגמת זאת, אני מזמין אתכם לנסות לזהות מקומות ושמות ודברים, ולנסות להבין את התהליך ביניהם,